יום רביעי, פרשת ויחי. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים עם סיפור מהעלון הנפלא נר לשולחן שבת. פעם שוחחו עם הגולם שלמזל נוירבך, זכר צדיק לברכה, על התופעה שבחורים בישיבות לצעירים מקדימים את המאוחר במקום להתרכז בשיעורים, מוכרים לחדש ולפלפל בכוחות עצמם כמו תלמידי חכמים שגדולים מהם בחוכמה ובשנים. ובשלמזלמן הביע מורת רוח מזה, הוא התבטא בכאב. אתה יודע מדוע חמורים במזרח ירושלים חלשים, קטנים ובעלי מומים? הוא שאל, הוא המשיך. לישמעאלים אין סבלנות כבר כשהחמורים קטנים, ומאמיסים עליהם יותר ממה שהם יכולים לסבול. במקום שיחכו, שיהיו מוכשרים לזה, וכתוצאה מאותה מעמסה הם לא מתפתחים כראוי, נעשים חלשים, ואף בעלי מומים לכל ימי חייהם. אנחנו ממשיכים עם דברים מהבר הפרשה, סיפר גאון הצדיק, מלך בידרמן שליטה. הוא שמע מרב חשוב בארצות הברית על אחד ממקורביו שהעתיק את המגורים שלו ללייקווד. עד אז היה אברך מתפרנס כמנולן, אבל כשהוא בא למקום החדש הוא לא מצא כדי פרנסה. כל ההשתדלויות שלו סביב המקצוע הזה עלו בתור, כך גם כל העצות שהוא שמע בחודשים הראשונים, כיצד להודיע ולהיוודע לכל בני העיר שיש להם מנולן. בלמי זה לא היה שום דבר. אחד הימים הוא ראה בפלאפון שלו, מישהו מתקשר, מספר שהוא לא מכיר. הוא עונה לו והוא שואל אותו, האם שלך כך וכך? כן. הוא אומר לו, מצאתי ארנק שלך מלא בכרטיסי אשראי עם כמה דולרים. אני אשמח להחזיר לך אותו, אשר לסוויידה. אומר להברך, אני לא יודע מה אתה מדבר, הארנק שלי בכיס שלי, אפילו כרטיס אשראי אחד, לא חסר. טוב, אבל לא עומד על שלו. כן, טוב, אז הוא מגיע אליו, והוא באמת, הוא כמעט שהוא נפל על הארץ מרוב צחוק, הוא ראה שביד שלו נמצא ארנק של הבן הקטן, שמיועד לשעשועי ילדים, וכל כרטיסי האשראי זה ישנים שכבר פג התוקף, יש שם רק 7 דולרים בודדים, והיה שם ארנק גם את הכרטיסי ביקור. שם נתבר בארוקו, מה פעולו של אותו אברך והמנעולים שלו. טוב, אחרי ככלי סקולה, אני שואל אותו, האם אתה מנעולן? הוא אומר לו, כן. אמר, יש לך פרנסה? הוא אמר, לא. אמר לה, המוצא, תשמע, אני קבלן שבונה בניינים, ויש לי בשבילך עבודה מצייסה חמו, מצייסה נשומו. ומאז, מלך האברך מאושר ושמח, הרבוכו הגיע לבית שלו. כמה סיבר הקדוש ברוך הוא שכל הפרסום שפרסם את עצמו בכל מיני עיתונים ופרסמות, לא הביאו לו אפילו דולר אחד. מה הקדוש ברוך הוא עשה? הכניס דמיונות בלב של הבן שלו להרגיש את עצמו בעל בעמוב, ולמלא את הארנק שלו בכרטיסי אשראי ישנים. ככה הוא גרר את המעבד אל המויצה, ששם הוא מצא את הפרנסה ברווח. ואנחנו ממשיכים עם דברים, עם האלון הנפלא לקראת שבת, טעימות קצרות מהאלון הנפלא. מדוע לא הסכים מורן סטייפלר, זכר צדיק לברכה, לברך בחור ישיבה שאיבד בין לילה את הכוח זיכרון המופלא שהיה לו? ומה הנער אבסטיימן בצד לבחורי אורך הסטיירה, שהתכוננו על הרעש והריח שעולה מהמאפייה שמתחת לישיבה, וכיצד הכריע הגאון הצדיק רבי שפלי זצ"ל בוויכוח בין נוסעת לנהג האוטובוס לגבי תשלום על כלב? על כל זאת בגיליון השבוע בשיחה מיוחדת ומאלפת בעניין ויקח מוליסבויל, עול תורה, מהגאון את חזקיהו משקובסקי שליטה. ולבין שניים מחלב, הלקוח הגדול שמילה טובה, נקרא בסיפור מיוחד שנחשף לפני 21 שנה בימי השיבה על הרב החסיד ישראל קליין, זכר צדיק לברכה, מזקני חסידי בלז, שאדם בלתי מוכר הגיע לבית ואמר לבני המשפחה שאבא שלכם הציל את החיים שלי. וגם על למעלה מ-5,000 יהודים שהולכים בדרך התורה והמצוות, שנזקפים לזכותו של משפט אחד שאמר רבה של וירצבורג לבחור צעיר לפני כ-150 שנה. ועוד על קצה המזלג מגילון השבוע, ראש הישיבה שגילה בוקר אחד שבחשבון שלו הופקדו 1,400,000 שקלים. ומה עשה הגאון המקובל רב סמי מוצפי זצ"ל יחד עם 150 איש בקבר רוחל בזמן שרומל הנאצי יימח שמו עמד בשערי ארץ ישראל. וגם הנפה המשוכללת שבנה גבד מלברון זצ"ל במו ידיו למאפייה של הקהילה, מדוע הוציא מהכיס שלו מצפן לתפילה שחריס הראשונה שלו בעיר, ומי הייתה הקשישה בת 120 שהתגוררה בבניין של הגאון הצדיק רב אריה לוין, זכר צדיק לברכה, ומה הוא הורה לכתוב על המצבה שלה, ומדוע אין חתני פרס נובל משוויץ, והאם יש לבישת הרדליים יחד עם הנעליים קשה לפקחה, ועוד ועוד. אתם מוזמנים ליהנות מהגילאון הנפלא ולהביא את הברכה על ביתכם. אנחנו ממשיכים עם הדור פרשת שבוע, ויעס לאובי ואבל. יש פה דברים נפלאים על הרב שטרן, שהיה משגיח, משה ארן שטרן, שהיה משגיח בשיבת קמניץ, בתוך הספר המשגיח, סיפר הבן שלו, רבי חילמיכי שטרן, רב של שכונת סדר הסטוירן בירושלים, הייתה בירושלים מופע בעלת שם מפורסמת בשם דוקטור קגן, שהייתה מנהלת של ביקור חולים. היא עשתה רבות למען ילדי ישראל. אבא זצ"ל, הגאון הצדיק משה ארן שטרן, משגיח ישיבת קמניץ, היה שומר את היורצייט שלה, אומר קדיש אחריה. היה מסר מופלא שהוא שכח לומר קדיש ביום היורצייט שלה. ואחרי מנחה ביקש ממנו רבו של ליכטנשטיין, ראש ישיבה, לארגן מניין לאחד המדיבים, שהיום זה היום היורצייט שלו, לנסוע להר המנוחות. כשהגיעו להר המנוחות, היה דבר פלא, ליד הקבר של הנדיב נמצא אותו קבר של דוקטור קגן, הרופא המנוחה, והיום הוא יום היום, היום היורצייט שלה. כמובן שמיד הוא ארגן שאת המניין, שיגידו קדיש גם עליה. רב שיבר מספר, רב מיכל שטרן, למה, שהוא שאל את אבא שלו פעם, למה הוא מקפיד למיר אחרי הקדיש? הוא ענה לו, שהוא חייב הרבה הכרת הטוב, שהרי טיפלה בילדים שלנו עם סירות נפש, לא נחזיר לחסד להגיד אליה הקדיש. הוא סיים במעשה מופלא שהוא שמע פעם שהאדמו"ר מהרח"ל מסטריבקה הבטיח לה עולם הבא, ולעת זקנותו עלה אבא הביתה אליה ושאל אותה אם זה נכון. ואז היא פרצה בבכי ואמרה, זה סיפור של עשרות שנים ומזמן שכחתי אותו. אולי הזכרת את זה, ההזכרה שזה סימן שאני צריך עוד מעט להגיע לעולם האמת. סיפרה לו שבזמן שפרצה מחלה קשה בין ידי ישראל, בבנו של האדמו"ר היה בין הילדים, חייו היו תלויים בין שמיים לארץ. והיא אומרת, השקעתי הרבה עמל עד שהבן של האדמור נהיה בריא. אחרי שהוא נהיה בריא, אז האדמור קרא לי, שאל אותי כמה לשלם. ביקשתי ממנו שבתמורה יחתום לי על מכתב בנושא שוויון זכויות לנשים. האדמור נעמד ואמר לי, את יכולה לבקש הרבה דברים חשובים, הרבה יותר מעניין הפעות הזה. אז עזרתי עוז ואמרתי לו, אם כן, תבטיח לי עולם הבא. האדמור התיישב על הכיסא, שקע במחשבות, ואז הוא נעמד שוב על רגליים ואמר, אם תבטיחי לי שכל העבודה שלך תהיה למען שמו יתברך, להציל נפשות בלי שום מטרת רווח, אני מבטיח לך שתי דברים, בקרוב תנצלי ממוות בטוח, ודבר שני שתזכי לעולם הבא. כמה ימים אחרי זה פרצה מחלה חדשה בקרב התינוקות, המשיכה וסיפרה. הבית חולים היה עמוס, לא היה מיטות, ולא המיטות, היא ירדה לרחוב לעבור כביש, והיא קנתה כמה מיטות של התינוקות החולים. כשהיא חזרה לבית חולים, היא סיפרה לו, פגע ברכב ועיף אותי למרחק, ובנס לא קרה לי כלום. עמדתי על הרגליים וחזרתי לבית חולים, כאילו שום דבר לא קרה. סיים את הסיפור, נו! לאישה כזאת מגיע שישמרו את יום היורצייט שלה, יגידו עליה קדיש. אנחנו ממשיכים, יהלומים מגדולי ישראל. יש פה סיפור נפלא מבעל המייסה, הרב ישראל שטיין שליטה מתל אביב, מחבר ספר כפתור מוסרח על התורה, עוד ספרים. מייסה שהיה לפני 35 שנה, ביום הימים הציעו לרב שטיין להיות שותף בבית אבות בנתניה. היה מדובר בבית אבות שהיה בבעלותם של 5 שותפים. אחד השותפים רצה לצאת מהשותפות למכור את החלק שלו. הבית אבות הזה היה מקום פעיל, מבוסס, הפעילות השוטפת שביום יום לא צריכה שום התערבות מיוחד של ההנהלה. כל עיקר ההשפעה הייתה בהקמה, אבל עכשיו שכבר הכל קיים ומסודר עם אישורים, לא תוכלו לעשות כלום, אלא רק רווח נאה לקבל את הרווח הנאה כל חודש. השותף שרצה למכור את החלק שלו בשותפות בקשר ל-25 דולר, לעומת זאת, הרווח שהוא מקבל כל חודש היה 5,000 דולר, זה היה מדובר בהשקעה שהיה נראית מאוד משתלמת, להרוויח סכום כל גבוה בלי שום מאמץ חודשי. הרב שטיין היה משתתף בקביעות השיעור של הרב פלמן, רבי מציין, כולל שישי בתל אביב, והוא סיפר לו שהוא מסתפק עם לגשת בזה, כי לפעמים בעסקות אלה שנראות כל כך טוב, ושזה מוקש, שעלו להפיל את הכל. אמר לו הרב פלמן שבני ברק, גר הרב שטיין, רב גדול, חכם ופיקח, כדאי לו מאוד להתייעץ איתו. טוב, באותם ימים, 35 שנה, השם של הרב שטיין עוד לא מוכר כך בציבור הרחב, פעם ראשונה שהוא שמע על זה, אבל הוא לקח את הכתובת ומיד אחרי השיעור הוא נסע לעלות לבית ברחוב חזון איש 5 לשאול את השאלה. הוא הגיע הביתה, הרב ישב בסלון ליד השולחן, למד. הוא נכנס לחדר, הציג את עצמו בשמו, התברר שהרב והרבנית מכירים טוב את ההורים שלו, היו איתם ביחד באונייה כשהם עלו לארץ. ואז הוא החל לפרוס את השאלה. על ההשקעה, הרב שטיין שמע והוא אמר באמת, לפי כל הפרטים זה נראה שמדובר בעסקה מצוינת במיוחד, אבל כדאי לך שתבדוק קודם כל את הכשרות במקום, שלא מאכילים שם תזקינים לבלות וטרפות, לא שווה לך כל העסק אם מאכילים שם טרפות. הרב שטיין התפלא, מה פתאום שאכילו שם טרפות? כל בית אבות יש אפשר, לכל פחות של הרבנות, אי אפשר לקבל אישור למוסד ושתי לתעודת כשרות, אז איך הגיע לשם לבלות וטרפות? אבל הרב אמר, אז הוא החליט שהוא בודק את זה. קבע פגישה עם השותפים, לשמוע עם פרטים. ובין היתר, הוא שאל אותם, מה עם הכשרות שבמקום? אז המנהל ענה לו, אמר, בטח יש כשרות רבנות. הוא שאל איפה אתם קונים את הבשר, אז הוא התחיל קצת לגמגם. שוק הכרמל. שאל אותו, יש הכשר לבשר בשוק הכרמל? התחיל לגמגם. הוא אמר, אתה הולך עם כיפה ללכן לשאלות השאלות האלה. אנחנו קונים... את הבשר לא שואלים הרבה שאלות. כדאי לנו לקנות שם. כי במקום לשלם 10 לירות לקילו, אנחנו משלמים שם לירה. הרב שטיין אמר לה, יש לכם אשר של הרבנות, איך היא נותנת לו, איך היא נותנים לכם אשר כשאתם קונים בשר בשוק הכרמל. אז הוא אמר לו שהמפקח מהמוצא הדתית בא לבדוק כל ראש חודש. באמת בראש חודש אנחנו קונים קילו אחד של עוף מחברת עוף ירושלים. שמים את זה מעל כל העופות, ואז נותן את האחשר. בשאר החודש לא רואים את המפקח, ועושים מה שרוצים. טוב, כמובן שאחרי הודעה ברורה כזאת, שמדובר בבשר נבלה של טרייפס, ברור לרב שטיין שיורד מיד מההצעה הזאת. הוא ממשיך לשם הנימוס, לברר עוד פרטים, על המקום וסיום שהוא רוצה לחשוב על זה. טוב, לא עובר שבוע, אחרי זה ענה להם תשובה. לא עובר שבוע ימים. ביום שישי הוא פותח את העיתון, ולנגד העיניים שלו, מזדקרת לה הכותרת, כותרת ראשית, מדינת ישראל תובעת בית אבות בנתניה, על רצח זקנים. זה היה מוזר, דובר בית אבות תקין, עם עובדים מסורים, הנהלה מתוקנת, איך הגיעו לרצח? הוא קורא לכתבה שכתוב שם, שהתובע זה היועץ המשפטי של משרד הסעד, הרב שמואל בוקובסקי. טוב, הרב שטיין, היה גר בקרבת מגוריו של שמואל בוקובסקי, הכיר אותו, שאל אותו, פגש אותו בבית הכנסת, שאל אותו, מה העניין? אמר לו הרב בוקובסקי, שם ידיים על הראש ואמר, בחיים לא הייתי מאמין שיהודים בשביל להרוויח כמה גרושים רוצחים את הזקנים. והוא סיפר שמשרד הסעד מחייבת בתי אבות לאכול את הזקנים בשר בקר, והם רצו לחסוך. במקום לקנות בשר בקר, קנו בשר של סוסים וחמורים השמירחים. ובישרו ובישלו את זה בצורה כזאת שהדבר לא היה ניכר בטעם. והזקנים שאוכלים את המקום, שאוכלים את הבשר, סליחה, מתים אחרי כמה חודשים בגלל הרעלים שיש בבשר הזה. ואז נתפנה להם מקום בבית אבות, יכולים לקבל זקנים חדשים. בקיצור, נכנס להם לחשבון הרבה כסף. באותו רגע סיים הרב שטיין ואמר, הבנתי טוב טוב את הדברים של הרב שטיין, שיושב בבית בבני ברק ואומר, תבדוק אם לא מאכילים את הזקנים לבנות את רפות. ככה הוא הציל אותי, כל הפרשייה הזאת שהביאה כמובן לסגירה מיידית של הבית אבות, עם משפטים ארוכים על ההנהלה, שמי יודע איך הסתיימו בכלל. ואנחנו ממשיכים עם השוט היומי, מישהו עני ואביון ולא רוצה בשום אופן להתפרץ מן הצדקה, הוא מתבייש בזה, מתבייש מאוד, אבל אין לו שום דרך לפרנס את עצמו. האם מותר לאסוף לו כסף שלא בידיעתו, או גם בידיעתו ושלא בהסכמתו? אז את השאלה הזאת, הוא כותב, זכיתי לעלות על שולחן מלוכים, זה מופיע בגיליון ואיש ממוישה, לפני גאון ישראל, הגרא של יושב זצ"ל, הוא אמר לי שאפילו אם יוודא בסוף לעני ויתבייש, מותר, וזו זכות גדולה לאסוף אותו. הגאון רבי צחוק זילברשטיין, הראה דברי ברצינורי, על המשנה ותק, אבל אם אין מעשה ידע מספיקים למסגף עצמו בחיי צעה הקרובים למיטה, על זה אמרו כל הצריך ליטול בין הנטה לרד שפת דומים ואסור לרחם עליו. ענף שלא יחס, כל שכן על החרם, יוסם הגאון, יש לתת לו צדקה בלי דיוסף. והגאון רבי שם מגרוס שליטה, הראה את דברי של חונוך בלכות צדוקו, במרדה, שכל מי שצריך ליטול ולא יכול לחיות אלא אם כן ייטול, והוא לא, כגון מחוזקן החולה הבא ליסורים, והוא מגיס דעתו ולא נוטל, הרי זה שפך דומים ומשחק גנב של ואין לו בצר של האלה אבונות וחטאים. כל מי שצריך ליטול ומצייר עצמו ודוחק את שעה וחי חי צער, כדי שלא יתריח על הציבור, אינו מת עד שיפרנס אחרים. ועליו הכתוב אומר, ברוך הגבר אשר יפתח בהשם. אז רואים פה שהכל תלוי לפי גודל הדוחק והצער. שהוא מצטער בעיני, שמצטער. הגאון הרמב"ן לשפרן אמר לי, הוא ממשיך פה וכותב, שבשני אופנים אפשר לאסוף לאדם עבור, לאסוף עבור אדם צדקה שלא בהזכרתו. א', אם הוא עושה את זה בצנעה ומשתדל שלא יוודע לו ולא יתבייש. ב', אם הוא אוסף עבור אשתו ובני ביתו, שהם לא צריכים לסבול לפני שראש המשפחה חס על כבודו. אבל אם אוסף עבור האדם עצמו ולא יכול לעשות את זה בצנעה, שמה אין לו רשות, בכזה מקרה, אין לו רשות לבש אותו נגד רצונו ולפרנס אותו. והגאון רבי נפתלי ניזרין אמר שהיום כמעט אין אפשרות לעשות את זה בצנעה, בסופו של דבר יוודע לו ויתבייש, ולכן אם הסיבה מחמת הבושה, אז אי אפשר לבש אותו בעל כוחו, אבל אם זה מחמת שלא רוצה להפסיד את המעלה של מי שאינו צריך לבריות, כמובן בחז"ל, כל מקום נראה שעד חגב מותר לאסוף עבורו גם שלא בהסכמה. ואנחנו ממשיכים דף רמי בהלוכה. אנחנו עובדים מסימן שמם. מתי גם כתיבה של אות אחת בלבד אסורה מדאורייתא? למה דינה כותב שתי אותיות בשני דפים נפרדים? על כך, ולא דין מסימנים, תוכלו לשמוע השיעורים הלפניים מפי הרבנים הגאוניים בשלוחה אחת. וכדרכנו, נלמד גם אנחנו את עיני הדפיים בהלוכה. כפי שלמדנו יישום מלאכת הקויסר מדאורייתא, הוא גם בכתיבה של אות אחת בכל שפה שלי ובכל סוגי הכתב, אלא שאין חיוב קורבן חטאת בשגג, אלא בכתיבת שתי אותיות. מי שכותב אותיות רבות, נחשבות כל שתיים מהם למלוכו בפני עצמו. מי שכותב בכתב מחובר, שהאותיות מחוברות אחת לשנייה, יש להסתפק אם זה נידון ככותב אות אחת או ככותב כמה אותיות. מי שכותב אות אחת שמשמשת כסימון למילה שלמה, כמו שכתב את האות מ' בתוספת גרש, כסימון למילה ארבעים, הרי הוא נידון ככותב אות אחת. מי שהתכוון לכתוב אות אחת אלא שלא חיבר חלקי האות כראוי ונצרו שתי אותיות, למשל ריש ונון שיצא מזה, יצא ריש ונון כשהוא רוצה לכתוב תף והוא עשה את זה עם רווח, בכזה מקרה הוא לא נידון ככותב שתי אותיות. החיוב הוא רק בשתי אותיות, אבל ספר שחסרה אות אחת וישלים, אז זה נידון ככותב שתי אותיות, כי המייסה שלו הועיל להשלמה של הספר, ויש בזה חשיבות מלאכה. יש מהראשונים שמשמע מדבריהם שכך הדין בהשלמת כל ספר שהוא. אולם יש אומרים שהאיסור הוא רק בהשלמת אחד מספרת עליו, גם התוצא על נייר, וכן בהשלמת פרשיות, תפילין ומזוזה. ושרק להשלמה כזאת יש משמעות וחשיבות של מלוכה, ושכל האותיות ספורות ומנויות שעליהם אין להוסיף ומאין לגרוע. יש אומרים שגם השלמת מילה על ידי כתיבת אות אחת, יש חשיבות של מלאכה ודינה ככתיבת שתי אותיות. עכשיו עכשיו את השתי אותיות שהוא חייב חדו, זה גם אם כתב אותם בשני דפים נפרדים, ובלבד שאפשר לקרוא אותם כאחד. נחלקו הראשונים. יש אומרים שרק אם הוא כתב את זה בספתי הדפים, באופן שלא צריך מייסה במיוחד, במייסה מיוחד כדי לקרוא אותם כאחד, כי אם בהקרבת הדפים זה לזה בלבד, ויש אומרים שאפילו הוא כתב אותם באמצע הדף, כיוון שיכול לקפל את אחד הדפים עד האמצע, ולקרב את האותיות אחת השנייה, אז זה לא נחשב שיש צורך במעשה מיוחד כדי לקרב אותם. ואם לא ניתן לקפל את הדף ויש צורך לחתוך אותו כדי לקרב את האותיות, לכל הדעות אין בכתיבה הזאת חיוב חטוס, כי אם שני איסורים דאורייסה של כתיבת אות אחת, כתיבת שתי אותיות זו מעל זו ולא במקביל, ספק אם יש בה חיוב חטוס. עד כאן בניין דף היום בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. אתמול למדנו. איסור מלאכת הכותבים בשבת מדאורייסה הוא רק בכתיבה שעשויה להתקיים, דהיינו, שהחומר שכותבים בו טבעו להתקיים, ורק בכתיבה על גבי חומר שמחזיק את הכתב ומתקיים. כתיבה בחומר שלא עשו להתקיים, או על גבי חומר שלא מחזיק את הכתב, או שלא מתקיים, אסורות מדרבנן. עשיית תנועות כתיבה באוויר, או על גבי חפץ כלשהו, ללא שימוש בחומר כתיבה, מותרת בשבת, כיוון שהיא לא יוצאת, כיוון שהיא לא יוצאת כל כתב. אבל יש אומרים שראוי להימנע מכך. עד כאן בעניין הזה, ונפליד מהם אחור, נזכר ממה שלמדנו לגבי טבילת כלים, כלי סעודה שעשויים במתכת שנקנו מגוי, טעונים טבילה בברכה. ולדעת רוב הפוסקים, החובה הזאת מדאורייסה וכן הלוכו. הוסיפו חז"ל וחייבו טבילה גם בכלי זכוכית. הטבילה הזאת אין מטרתה לתאר את הכלי מאחת הטומאות, או להכשיר מאיסור. שהרי אף כלי שלא נטמא ולא בלה שום איסור, אם היה שייך לגוי ועבר לשות ישראל, חייב בטבילה. אלא שבטבילה זו הם יוצאים מהטומאה של הגוי ונכנסים לקדושת הישראל וכאין טבילת גיירוס. דף היום איתנו בבלי, האם אפשר להקריב חטוס ממייסר בהמה? ובאיזה גיל כל העופות פסולים לקורבן? כיצד ייתכן עופות באותו גיל? אחד קשר לקורבן ואחד פסול בגלל גילו. על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת חולין, דף כ"ב. ולקראת סיום, מדור נפלא, חפץ חיים, חפץ חיים יומי. רבותיי, אתם מוזמנים, הרבה יותר ממוזמנים, להצטרף אלינו ללימוד הנפלא, הלימוד היומי בספר חפץ חיים. הלכות שנלמד היום, אנחנו עוזרים בלכות החילוס כלל A, סעיפים ג' ד', עוזר רבינו על הקהל הנוגע גם לגבי איסור ושנורת. שקשר רכילות שאדם שומע נוגעת, שמע, נוגעת אליו למה יישא עליה בו, הותר לו לחוש לכל בלבד, הותר לו סליחה לחוש לכך בלבד, אבל לא להאמין ולקבל את הדברים מלבו. הוא כלשונה התורה של החופץ חיים, ולכן צריך להיזהר מאוד, כששמע שאחד דיבר עליו, הוא עשה לו כך וכך, הוא רוצה לעשות לו כך וכך, שלא להאמין בדבר, רק בדרך חשש באלמה, דהיינו, ישמור עצמו ממנו ולא מגיר לספק. אם מעמידים לאדם בחזקת כשרות, הוא מסתומן לא עשה לו רעה ולא גינה. טוב, אז איך אדם יכול להיזהר בזה? שמצד אחד הותר לו לחשוש חשש באלמה, מצד שני, איך להיזהר שלא יורה חשש, אפילו ספק מלבו. אז בביאור מוסופים שבמהדורת דירשו, מביאים מהצ'וז והנוגס, שהצד הזה שילמד זכות כפי אפשר לשני, שאולי לא ראה בדגלוג בכל הפרטים ולא יודע את הנסיבות. ואז לא עלה בלבו ספק, אלא רק תחשוש, כדי שידע לנהוג בזהירות. כן, זה יביא פשוט לחופץ מחיים, מדברו אחרי דין, שכתב שאמרו חז"ל, כל אדם יהיה בעיניך כליסטים ומחדדו כרבן גמליאל. הקשה אחרי דין, הרי אמרו חז"ל במקום אחר, ועבד דנס קודם קו זכות. הוא מתרץ, שצריך באמת כל אדם להיות דינות כתלדי גמור, לכבד אותו בלב שלם, אבל העניין להישאר ממנו, אז יחשד אותו לרשע, וזה מה שאמרו חז"ל, לעניין יסור משנורת. שלא מקבלים השנורה, אבל מי חש חיישינן כדי להישמר ממנו. הוכח מדבריו רבותיי, שהדרך לעשות כך היא, שבליבו לא יהיה עליו ספק בכלל, ויהיה בעיניו ובליבו כצדיק גמור. רק לעניין הנהגה שלו, רק לעניין זה יש לו לחשוש. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית, בשיח רסף מובא יהודי אחד שהסיע פעם את הגן הצדק משור שבדרו לביתו. התחיל לדבר בדרך לשנורה, רבשם ביקש שיפסיק, המשיך לדבר. הוא בקש מיד שיעצור, ולתדמתו רב שולם ירד מהרכב והתחיל ללכת ברגל. זה היה מחזה מדהים, שרב שולם הישיש צועד כל הדרך לאיתו, בסמוך אליו, רכב שנוסע בקצב הליכה כשמדי פעם, הוא מבקש ממנו שיעלה בחזרה לאותו. בשעה שנשמע דיבורי לשנוע רבותיי, נשתדל להסיט מיד את הנושא של השיחה, וכשזה אי אפשר, נזהר לעזוב מיד את המקום. עד כאן דברינו להם רבותיי, שלכולם המשך יום נפלא, הרבה הצלחה, ברוך מאות ובגשמיות ובכל אשר נפנה, בכל טוב סלע. אמן.